בתחומי גילי, לאחר שחיתנתי את ילדיי, אני מרשה לעצמי לספר לך את סיפור חיי, למרות שהדבר לא קל לי, וזאת בגלל החשיבות הרבה שיש בו לבני אדם רבים. עד גיל 9 הייתי ילד רגיל, מצטיין בלימודים ומקובל מבחינה חברתית. שום דבר לא יכול היה לצפות את התפנית שהתרחשה ביום אחד בעיר. הייתי אז בכיתה ד', המלמד שלי היה אהוב מאוד על כולם ועליי באופן אישי. את החורף של אותה שנה העברתי בנעימים, אחד החורפים הטובים בחיי. למדנו המון, עד היום אני זוכר מזה הרבה מאוד. המלמד היה איש חביב עם הרגל מעניין. כל חפץ שנתפס על ידו באמצע השיעור, כל צעצוע או כדור היה מוחרם על ידו. במקום פשוט להניח אותו בתוך התיק או לנעלו בארון, הוא נהג, כדי ליצור אפקט דרמטי, להשליך את החפץ מאחורי ארון הברזל שהיה בפינת הכיתה. בהכרזה שרק בסוף שנת הלימודים הוא יוציא את כל העתים, הכדורים, מחזיקי המפתחות שהוא זרק לשם. אנו ילדים במין הסכמה שבשתיקה, היינו ממתינים לתום הלימודים, ואז היינו שולחים יד מתחת הארון, ומדייגים משם את התעצוע המוחרם. כך התנהלו הצדדים בשקט, בלי דרמות, המלמד מחרים, הילד ממתין בסבלנות התום הלימודים, מבצע גישוש ידני מאחורי הארון, וכולם מבסוטים. שמונה חודשים נמשך הסידור הזה, ולמען האמת בתוך ליבנו התחלנו לחשוב שאולי למלמד עצמו לא אכפת, הוא בסך הכל רוצה שבשעת השיעור לא ישחקו לו בחפצים, והוא מעלים עין. שבוע לפני חופשת פסח, במין מופע של תמימות כמעט נאיבית, המלמד מכריז ברוב טקס והדר של רגל חג הפסח, בגלל שלמדתם יפה, אני אחזיר לכם את כל הצעצועים שהחרמתי במהלך השנה, שבוע לפני הזמן. הדברים יצאו מפי והכיתה הוקטה בהלם. שום דבר לא הכין אותנו למצב בו יבקש המלמד לפתוח את הכספת המאולתרת שיסד לו מאחורי הארון. אם לא די בזה, המלמד ניגש לארון הכבד, ארונון שפעם היו של ברזל עם עץ אמיתי, לא כמו זה של היום. במטרה להזיז אותו ולסוף את האוצרות הגדולים שהוא חשב שנמצאים מאחוריו. האלם שלנו הפך לפחד של ממש, כל אחד ואחד מילדי הכיתה ידע שחוץ מאבק וקורח כביש, שהוא לא הולך למצוא שם אפילו חפץ אחד. וההבנה שלנו על מה שהולך להתרחש בדקות הקרובות, שיתקע אותנו ממש. המלמד ניגש לארון בצד של חצי ריקוד חגיגי, והחל למשוך בכל רעש גדול את הארון הכבד. הארון השמיע קולות חריקה צורמים, אך גם בלעדיהם הרגשנו צמרמות בכל הגוף. כל כך היה עסוק בהזזה שלא הסתכל למה שאין מאחורה. אבל אחר שהשלים 45 מעלות של הזזה, ניגש ברוב סיפוק להביט באוצר שאגר מתחילת השנה, ומבט אחד הספיק לו כדי לגלות שאיך לומר, הכספת נבזזה. בבת אחת הוא הסתובב אל הכיתה המפוחדת, חצה את החדר והתיישב במקומו בדממה. מי גנב את החפצים שהיו פה? הוא שאל בשקט. למה אין פה שום דבר? כולנו שתקנו, אף ילד לא הוציא הגה. אני חוזר שנית. הוא הגביע את קולו. מי לקח את כל הדברים שהיו פה? במשך שנה שלמה השלחתי כאן המון חפצים. אני רוצה להבין אחד, מי בדיוק לקח אותם ומה הוא עושה איתם? זה לא מצחיק. האמת שאף אחד לא צחק. ייתכן שהוא פירש את זה אבית של ילד כחיוך. אבל כשהוא צעק בקול את המילים, זה לא מצחיק, הוא כאילו הוציא 32 פקקים שסתמו את פי הילדים, וכל הכיתה פשוט התפוצצה מצחוק. כל הפחד והאימה שנגרו בנו בדקות הארוכות מאז הודעתו, במהלך הזזת הארון עד גילוי הנורא, התנגזו להם בצחוק בלתי נשלט. הוא היה המום מהצחוק שלנו. אתם לא מבינים. אני חייב לדעת מה קרה. לקחתי המון דברים וצריך להחזיר אותם, ולפתע הוא הבין את הסיטואציה. זה מצחיק אתכם, אה? תשכחו מטיולים השנה. כאילו התנפץ עלינו גל ענקי. עד היום הכל זרם כל כך טוב, נהננו לבוא לבית הספר, אהבנו את המלמד, הוא נהג לעשות מבצעים, פרסים, טיולים והפתעות, הוא היה פיקח, בדרך כלל, מוכשר ואהוב, ממש הרבי מנדל, ולפתע, הוא מודיע שהכל הולך להתהפך עלינו, מהיום אין מבצעים, אין תוכניות, לא סיפורים, לא שעות חופשיות, כמעט סוף העולם, חתיכת אסון. אני זוכר היטב איך אני ישבתי אותו יום, הספסל השני בתור הימני צמוד למעבר, זה היה רע, חשבתי לעצמי. הכל היה טוב עד עכשיו, וכעת הכל יארס ואין מה לעשות. כולם ידעו מה קרה, אבל המלמד פשוט לא העלה על דעתו שכיתה שלמה עשתה יד אחד. בעצם 32 ידיים שנתחברו אל מאחורי הארון. מבחינתו, גנב אחד עשה את כל העבודה. כמה הם יחלפו, המבצעים הסתיימו, אווירה לא טובה פשטה על הכיתה ושום פתרון לא נראה באופק. ילד צדיק הייתי, מאוד. לדעתי הייתי היחיד שלא תחב את ידו מאחורי הארון, בין השאר משום שמעולם לא היה צריך להכים לי חפץ. הצטערתי בדיוק כמו כולם. כאב לי על הכיתה שנכנסה עם המלמד לסכסור שלא יכול להיפטר, ועל מלמד מקסים שהפך לפתח למלמד כועס. וכמובן על הטיול שהפסדנו. הטיולים שנפסיד, החלטתי למצוא פתרון שיניח את דעת המלמד ויעביר רווח והצלה לכיתה, ולאחר כל מיני רעיונות שנפסלו על ידי, הגעתי לרעיון שאז ראיתי בו אצילות נפש, גבורה יהודית, רוממות רוח מופלאה. הרעיון היה לקחת על עצמי את עול הכיתה כולה. שלחתי ילד שלישי בשם מוטלה, שהיה מוכר כמחר של הכיתה, שתמיד ארגן הכל, אמרתי לו, לך למלמד, ותספר לו שהילד שלקח את החפצים מותר להחזיר אותם, מוכן להחזיר אותם, בתנאי שהמלמד יבטל את העונש של הכיתה. מוטלה שאל אותי, ואיך תביא לו? אני אקנה בחנות של יהודלה, אמרתי לו. ליהודלה היה ספק מחסן, ספק חתנות ששמוצש מיד ראשונה, שנייה ועצירית, שווה סיפור בפני עצמו. את מוטלה, אבל את מוטלה התריג דרך הכסף. אתה תשלם על זה מהכיס שלך, וידה? כן, אמרתי. למה שתעשה דבר כזה? הוא הקשה. אולי נעשה מקביט בכיתה? לא טוב ככה, אמרתי. אם עוד ילד אחד יהיה בסוד העניין, נתגלה, כל העניין יתגלה בסוף. בואו נשאיר את זה בינינו. היו לי אז אולי 500 לירות שאספתי כל חיי. לא היינו עשירים. מעולם, פשוט מעולם לא בזבזתי שקל על משהו שלא היה ספר קודש אמיתי או ממתקים. לא ממתקים, לא צעצועים, לא שטויות. הכל, הכסף נשאר אצלי. צדיק, הוא אמר לי, אני אדבר איתו. למחרת הוא דיבר ממלמד שנתן לו רשימה קצרה של כל מיני שטויות שהוא זכר. 5 כדורי שערות, 6-5 אבנים, 3 סטים, משר לתבזורת, 2 עטים, מחק, מחליף צבעים. הבנתם את העיקרון. זה מה שהוא זכר. באותו יום הלכתי לחנות של יודלה, שילמתי 28 לירות ו-60 גרוש, מילאתי את כל הרשימה, הלכתי למוטלה כדי שיקח את השקית למלמד, אבל אז מוטלה השתפן. אני מפחד ללכת, הוא אומר לי, אולי תלך אתה. הלכתי למלמד. הודעתי לו מראש שאני לא הגנב, אלא עוד שליח, מלמד בטח יסתחרר מרוב שליחים, ומסרתי לו את השקית. באותו יום, המלמד הודיע לכיתה, שנמצא הגנב, הטיולים והמצעים חוזרים לתקנם, הכל טוב, אני ומוטלה החלפנו קריצה, אף אחד לא תרח מהילדים, משום מה לא תרח להתעמק, מנהי צס הגנב שלו היה, מבחינתם זה היה איום רק מההתחלה, פשוט חזרו למשחקים, ולכאורה נגמר הסיפור. אבל האמת שכאן הוא רק מתחיל. יום אחד במהלך חופשת הקיץ, אבי ניגש אליי ואומר לי, שמעתי מהמלמד שלך מה קרה, רוצה לדעת מאיפה הגיעו כל הדברים, מי נתן לך אותם? אני לא מגלה, אמרתי. אני צריך לדעת, המלמד שלך צריך לדעת, תראה, ברור לי שזה לא אתה, וגם המלמד שלך אמר לי, זה הילד האחרון שהייתי חושב שהוא יגע במשהו לא שלו. הוא אומר שאתה הילד הכי צדיק בכיתה, זה לא יכול להיות אתה? מה שנכון, נכון. אז מי זה? זה לא אתה, אז מי כן? אני לא מגלה, אמרתי לו, בפרט שאם אני אספר הכל, כל הבניין יקרוס לרסיסים. את זה חשבתי בליבי, כל היום התחדשו. מה זה חסר לי? אבא הרים עיניים מודאגות. נו, מה קורה? תספר לאבא. שתקתי שוב. מי זה? נו, זה אתה? לא. זה היה כזה מופרך שלא התווכחתי. אני לא יכול לגלות. אבא נהיה חשדן שגבותיו נעלמו מאחורי קו השיער. זה אתה. זה אתה? הוא שאל בחשדנות קצת בהלם. נכנסתי ללחץ. מוחי הילדותי הכל כך תקוע בשמירת הסוד למען הכיתה שלא הבנתי מה תהיה המשמעות של תשובתי. נגיד שזה אני עניתי בשאלה. מה שקרה הוא הגרוע מכל. אבא שלי פשוט האמין לי. הוא קם והלך. הוא גם חשב לנכון שהוא צריך לספר על כך למלמד. ומרגע זה השתנו חיי לנצח. הילד הטוב והנפלא שהייתי הפך ברגע אחד לגנב. אבא שינה את כל היחס אליי. אמא הודי, או החלה להוריד דמעות כמיים, שימה תהילים כל יום, ותרחה גם להודיע לי את זה. לפתע החלו לספור את קופות הזקה בבית, וכל חפץ שנעלם, הופנה מיד המבט אליי. אבא שלי החל לנהל איתי שיחות, היה מתחנן אליי בדמעות, אני מבקש ממך בבקשה, לעולם אל תיקח יותר משהו שהוא לא שלך. יהיה משהו תרצה, תגש אליי, תאמר לי זה חשוב לך, אפילו שיש לנו חסרון כיס, כי עברנו דירה. כל שלא היה כל כך שבור שלא אמרתי כלום, פשוט הננתי. בעשרו חג של אותו פסח החלו השיפוצים בדירה אליה עברנו, הבית התמלא אבק ומלט, ואמא והילדים אהבו לצאת החוצה, אני הייתי קורא ממש המון, הסתגרתי בו זה פינה פרטית, נוטפת אבק, שוקע בים של אותיות. יום אחד, לאחר שהייתי בבית לבד עם הפועלים, אמא שלי מספרת לי שנעלם לה כסף מהארון, כסף שהיא פרטה בצ'נג יום קדם לכן, והיה מתחת לחוצות של אבא, וכעת זה לא שם. נו, אמרתי. אולי ראית את זה? הוא שואלת, ומיד מוסיפה. אבא לא יודע. הייתי תמים, לא עשיתי את הקשר בין תקרית הצעצועים לשטרות שנעלמו. לקחתי את השאלה כפשוטה. מה? שאלתי, מי גונב $2,000? ממחק השנים אני יודע שזה היה המשפט הכי גורלי שאמרתי בחיי, תכף תבינו מדוע, אבל אני חזרתי לעיסוקיי. כשחזרתי ללימודים מיד אחר הרופשה, גיליתי מלמד אחר. ממה שהכרתי. זה היה אותו מלמד, אבל מבחינתו הייתי ילד אחר. הוא חשב שהייתי צדיק בכיתה, אבל זה עבר לו. כי אם אבא של הילד מספר לו שהילד הודה לו שגנב, אז כנראה הבעיה אצלו שהוא לא זיהה עם איזה טיפוס מתוחכם קרימינלי היה לו עסק. כבר ביום הראשון הוא הודיע שמהיום הוא נועל את החפצים בארון, שלא יקרה להם דברים שונים, עיניו התמקדו בי בלי לשים לב או אם לשים לב. עדיין קיבלתי לעצמי את האיסורים באהבה, זכרתי את הסיפור על חפץ חיים שחשדו לריק, ואמרתי רק טוב יצא מזה. אך 3 ימים לאחר מכן, אבא ואמא נכנסים לחדר, מגרשים את כל הגדוד. זה אף פעם לא סימן טוב. ישבתי על המיטה, אני זוכר עד היום את צבע המיטה, המזרון, הסדין, החצי תלוש. תשמע, פתח אבא, היה בארון שלנו כסף ונעלם, אמא סיפרה לך? אמרתי, מצאתם מי גנב אותו? מצאתם מי גנב אותו? הזדקפתי בענייניות, חשבתי שאבא רוצה להתייעץ איתי, להעיף את הקבלן על הגניבה, בטח הוא זרק את כולם, כי אי אפשר לסמוך על הקטנים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מי זה, התערבה אימא. אמרה שהוא, אז מי? לא הייתה תשובה. הסתכלתי על אבא, הוא הסתכל עליי, הסתכלתי על אימא, השפילה מבט. מי זה? לא הבנתי, זה סודי? אבא פתח, אנחנו חושבים, אולי, אמרה אימא, שאתה יודע איפה הוא, סיים אבא ואחז בידית המיטה. אז הבנתי. מה, אתם חושבים שאני גנבתי? זה לא נכון, מאיפה אתם יודעים? הבנתי שמיד שגניבה של $2,000 היא לא מעשה שסתם, היא התנגדות שגנב מועד. ילד מסוכן שאולי צריך לשלוח אותו למוסד סגור. אבל ידעתי שזה לא אני, אני מעולם לא שלחתי יד. יש לנו הוכחות, אמרה אמא, שהן כמו מצלמות. לא יכול להיות, אמרתי, מה? כשסיפרנו לך שנעלם כסף, הזכירה אמא, שאלת מי לקח $2,000. איך ידעת שזה $2,000? אף פעם לא סיפרנו לך. אנחנו לא מספרים דברים כאלה. האמת שעד היום אין לי תשובה לשאלה הזאת. אין לי גם שום הסבר רגיוני למה לקפתי בסכום הזה. רק 10 שנים לאחר מכן אמר לי מומחה שייתכן שאם היא דיברה עם אבי, כשהייתי שקוע בספר והסכום הזה, נזרק בחלל ונכנס לתת ההכרה שלי, אך אז זו הייתה הוכחה ניצחת שאכן גנבתי את הכסף. ובצדק. אני לא יודע למה אמרתי 2,000, אמרתי, חשבתי, הלכתם לפרוט, אז לא פורטים קצת כסף, אז אמרתי 2,000. אתה רוצה, היה קלוש אפילו באוזניי שלי. ובדיוק יצא לך, שאלה אמא. שתקתי, בלעתי את הרוק והתחלתי לבכות בשקט. היית לבד בבית, אמר אבא, הפועלים לא נכנסים לחדר שינה. לא יצאתי מהפינה שלי, הבטחתי. אז איך הם ידעו שזה מתחת חוצות השבת שלי? הרי הידיים שלהם מטונפות תמיד, ואין שם זכר לידיים של פועל. אנחנו מבינים אותך, אמרה אמא, באמפתיה וגל זעם ותסכול עבר בי, אבל אנחנו לחוצים בכסף, אנחנו זקוקים לו. ראיתי מאוד בכי, ילד הייתי בתשע, שתי הוריו אומרים לו שהוא גנב, וגם מביאים לו הוכחות הכי טובות. בכיתי עוד ועוד. אין לנו מישהו אחר, אמר אבא, אתה חייב להיות אחראי לזה. אמא ניסתה לרכך, אנחנו חושבים שגנבת, אולי לקחת למקום אחר. אני כבר לא שמעתי, לא ידעתי מה זה, לא ראיתי מעולם, לא לקחתי לעולם, ההוכחות שלהם לא היו נכונות. אבל ההורים שלי אומרים שאני גנב. האמון שלי בבית נשבר, וגם בבית הספר. אפילו את הקירות בבית אהבתי, המלמד שכבר לא היה אהוב עליי. חברה, כבר לא הסתדרתי כמו פעם. למעשה הפכתי לילד דחוי, זאב בודד, סנו. הייתי חוזר כל יום הביתה בוכה. ישבתי בבית שבו ההורים שלי חושדים בי שגנבתי את כספם. האחים שלי שככל הנראה הבינו מה שקרה בגיבו בהתאם. מילד צדיק המקובל ואהוב, מלא שבחים, הפכתי לסנו בבית, בכיתה, בחברה, בכל מקום, בודד לגמרי. בגיל 9 הפכתי ללוחם יחיד במערכת חיי. איש לא נותר עימי. הפנמתי את זה עד הסוף. ואז הראה תפנית. ההורים שלי מצאו את הכסף. אז יום שישי, שבוע לאחר מכן, אמא מצאה את הכסף מתחת למזרון מיטתה, היא קראה לי לחדר, אבי היה שם. זה בסדר, אמרה, מצאנו את הכסף, הכל טוב. יואו, שמחתי, איזה יופי, לפחות כעת אתם יודעים שלא אני לקחתי אותו. כמו שלא לקחת את הצעצועים מאחורי הארון, ירה אבא שלי בסרקזם. הבאתי בו באבא שלי. רגשתי גלי חושך וכפור ופפים אותי. איני חושב שהיה אי פעם בעולם ילד בודד כמו שהייתי אז. אבא, ניסיתי את מזלי בפעם האחרונה. אתה באמת חושב שאני לקחתי את הצעצועים? אני חושב. זה אתה הודית לי. אתה רוצה עכשיו להקריש גם את זה? שים לב לשיטה שלך, אמר אבא. אתה לוקח דברים, וכשתופסים אותך, הם חוזרים פתאום למקומם. חשבתי להתווכח, להסביר, הבנתי שאין שום טעם. היום, שנים רבות לאחר מכן, אני יודע שיכולתי להוכיח את צדקתי בקלות. היו לי עדים מכאן ודודה החדשה, כל ילדי הכיתה שלקחו איש בתור את חפצה מאחורי הארון, מוטלה שהעיד על הרעיון שלי, אפילו יודה למהחנות היה מעיד שקניתי אצלו. אבל אני לא הייתי משפטן, רק ילד בן 9, שנמוג כולו מול מציאות מעוותת. עמדתי פשוט מולה מאובן. לא מצאתי שום מילים. לא טרחתי להכחיש, משהו בתוך ליבי נשבר ונאבד לנצח. למין אותו שבת לא הלכתי ללמוד עם אבי כהרגלי, וכשהגעתי למנחה, אבי שואל אותי למה, לא עניתי לו. לא חזרנו ללמוד שוב יחד. באמצעי שבת הצרתי לאבא ואמא בעיניים דומעות וגב זקוף, אני לא יודע מה היה מכסף, אבל שתדעו לכם. כל בסדר, אמא ניסתה להרגיע, מצאנו, אתה לא צריך לדאוג, שתדעו שזה לא קשור אליי. פרצי בבכי, אני מבטיח לכם, אני מבטיח שעוד 10 שנים שאני אהיה מתחת לחופה, אתם תחזיקו נרות ביד ותחגגו. אני אומר לכם, אתם זוכרים את הכסף הוא שחשבתם שגנבתי? אתם זוכרים מה שאמרתי? אז תדעו שזה לא נכון, זה לא אני. תרגע, תרגע, אמר אבא ואוסיף לי קוץ מים. מצבי החברתי לא השתפר מאז ומעולם הייתי ילד שנו, מאז אותו מקרה הייתי ילד שנו ודחוי. ציוני דווקא לא ירדו, הוצאתי 100 בכל המבחנים. אך ידידים לא היו לי, ואפילו הוריי, אבי ואמי עזבוני. אבא ואמא שלי ראו בי ילד גנב שלא מסתדר עם חברים, החליטו לקחת אותי לפסיכולוג. אז זה היה בימים שכמעט לא הלכו לפסיכולוגים, אבל אני הייתי מקרה מיוחד כמו ששמתם לב. נסענו בשני אוטובוסים, החוויה זכוירה לי היטב כאחת המשפילות. ילד יושב בשתי הוריו שמולכים אותו לטיפול שהוא לא זקוק לו. המבט שלהם מסביר שמחתם הוא ילד בעייתי, מסכן ואומלל, ואחד שצריך לחנך מחדש. רק שתבין, ידעתי על 800 משניות בעל פה, תבררו אצל ילדים שלכם כמה הם יודעים 800 משניות בגיל 9. הפסיכולוג היה איש קשיש ויקר שנפטר מאז, הוריי נכנסו להתייעץ איתו, אני ישבתי בשקט עם הרעיתים המזדקנים וחשבתי מה אומרים עליי בפנים, איך מתארים את חשדותיהם ואותי, קיוויתי שהוא יבין, התפללתי קצת, קראתי תהילים שהוא יראה את האמת. אבא ואמא יצאו, נכנסתי פנימה, שקט עשה לי רע, אווירה הכבדה הייתה לא נוחה בעליל. אתה הילד המדובר? אמרתי בעצבנות כאילו יש כאן מישהו אחר. בחן אותי מכף רגלת ראש, נעץ בי מבט חקרני. תרשום לי מה שהוא אמר, רושב לי דף. כתבתי לו כמה מילים, וכדוגבה הוא שאל אותי שאלות, שהוכיחה שהוא לקח כל מילה ברצינות. נגמרו השאלות, הסתכל שוב על הדף, ואמר, אתה מסתיר משהו. לא נכון, אמרתי לי, אתה לא יודע. זה כתוב לי פה, אני רואה את זה. בין המילים, בין השורות. כלום לא עזר לי. ממש ראיתי את המילים רצות לו במוח. הוא מסתיר משהו, מעניין מה זה, אולי $2,000? איש חביב הוא היה, כמו הוריי, אין לי בשום טינה עליו, הוא אהב אותי מאוד, התקשר אליי אחר כך והעריך אותי באופן אישי. ומה שחשוב שהפגישה איתו הפכה את החשד שלהם לעובדה עם חתימה של מומחה. החשד הפך לעובדה מוגמרת. וכמו קיר של קרח צמח ביני ובין כולם, בין מי שבטוחים שאני גם גנב ומלל ועלוב שלא שווה כלום לביני, שהאמת שלי רק ידועה לי, שמורה לי בי, ומחממת אותו כשהכל מסביב קר, רק האמת שלי. מאז לא ביקשתי מהוריי כסף או חפצים אחרים. התחלתי לבקש חפצים שאני זקוק להם, וגם הם ברמזים וחידות. הראיתי את נעלי הישנות, או סיפרתי שהם נקראו. הייתי לוחם בודד, פרש יחיד במלחמת החיים, שנאבק בין קרבותיו לבדו. בלי חברים, בלי קרובים, בלי מורים, בלי הורים. גם אם עזרו לי, גם שרצו להוציא את יד, אני כבר לא נתתי אמון יותר. אני בטחתי רק בעצמי, ומעולם לא נתתי לאיש להיכנס לטריטוריה שלי. ידעתי ושיננתי שוב ושוב. אם תנצח, את ניצחון יהיה רק שלך, ואם תיכשל, הכישלון יהיה רק שלך. המעשה מעולם לא נשכח ממני, אך הלב שלי תמיד זכר אותו. יחסי עם הוריי מעולם לא עמדו על תיקונם, אני רק מנחש מדוע. מלחמות חיי היו תמיד מלחמות יחיד. המאזינים שלך בוודאי רוצים לשמוע את הסוף טוב, כיצד הכל חלף כלא היה, או סוף רע, איך כל חיי נרסו כליל. האמת היא שהסוף הוא גם טוב וגם רע. ניצחתי ברוב חיי, חייתי ללוחם בודד. הגעתי לפסגות שאיש לא האמין שהגיע, אך זכבתי לשם את התאומות שהיו חלק מאישיותי. זכיתי לרגעי אושר רבים, אבל אחד מהם לא היה נקי מעצב ומדיכאון שנבקו בי. זכיתי לכבוד שלא רבים זוכים לו, אך לרגע לא הצלחתי להסיר מעצמי את ההשפלה, הביזיונות שהיו מנת חלקי. הצלחתי בחיי יותר מכל אחיי ואחיותיי ויותר מכל חבריי לכיתה, אפילו בבית הספר כולו. די בכך שהייתי אומר, כותב פה את שמי כדי שכולם יבינו שכך הם פני הדברים. אך לשאלה אם חיי עם הצלחה או כישלון, אין לי תשובה ברורה. אני שולח את הסיפור הזה למרות שאני מסתכן בחשיפה. אין הרבה דברים שמפחידים אותי יותר מזה, כי הטראומה עדיין נחלשת עם השנים. אני פונה להורים, יש כמה דרכים לאבד ילד. היתמות והשכול אינם בידיים שלנו, אבל גדולי המפסידים הם ההורים שמאבדים ילד במום ידיהם. אפילו יתום יכול לגדול טוב יותר מאשר ילד שהוריו איבדו את האמון בו. הורים, אל תחתאו בילד, גם חשד אמיתי עלול להביא ייאוש, אבל חשד שווא, מלבד זה שהוא מנתץ את האמון, שהוא הדבר הכי חשוב בין הורים לילדים, ומלבד הכעס והמרמור הוא יוצר גם טראומה שנשארת לכל החיים. להסיר אותה זה כמעט בלתי אפשרי, האמינו לי. היא תשאר הרבה, אחרי שתשכחו מהכל. אני מודה שהמקרה שלי נמצא ברף העליון של הניסיון של ההורים שלי. אני יכול להבין אותם. כל הסימנים הצליחו את חשדותיהם. אחורים אחרים שקוראים את הסיפור הזה יכולים להחליט לנהוג אחרת, גם אם החשדות נכונים, ובטח אם הילד זועק חמאס. תנו בילדכם אמון, אני אומר. הוא זקוק לזה ואתם זקוקים לזה יותר. אסור לשתוק על מעשה עוולה, אבל אסור אלפי אמונים לצוק על מעשה שלא נעשה. אם לא ראיתם בעיניכם, אפילו אם ראיתם בעיניים, לפעמים כדאי לעצום את העיניים, במיוחד אם הילד מכחיש. כי עדיף לפספס עוול בחיים מאשר לפספס חיים בגלל עוול. תקשיבו, מאזינים יקרים, זה אחד הסיפורים הכי חזקים שהגיע אליי, ואני לא יודע מי שלח לי את זה. אני מבקש ממי ששלח לי, אמנם לא בצורה הזאת, בצורה, אבל גם בצורה מאוד מאוד חזקה, וסיפור ממש, גם הכתיבה שלו, כתיבה מאוד מיוחדת, אם הוא יכול לעלות לשידור, או אפילו לא לעלות לשידור, הסיפור אמיתי לחלוטין, ואני חושב ש... אני לא צריך להכביר מילים, כמה שהוא חשוב.